עכשיו ב-103 FM. אראל סגל.
מאזינות ומאזינים, אתם על 103 FM ו-104.5 FM, וגם אם יצא לכם מזל ויש לכם נס, גם המשטרה יושבת לכם על הטלפון עכשיו בלי אישור, בלי צו שופט, כאילו איזה כיף, כל השיחות.
נס או,
אין, נס, יש לכם נס או בטלפון, אולי, אולי. יכול להיות, תכף נדבר על העניין הזה, וגם תשמחו הבוקר לגלות שכספי המיסים שלכם יצטרכו לשלם עוד מיליארד דולר על הצוללות, כי לא קנו אותם בזמן. אבל בלי שום קשר, עורך ומפיק, איש צוללות ידוע, אסף נבו, על הביצוע הטכני אחראי על השידור, פריסקופ ראשי, איציק אהרון, ברדיו צפון, קצין סיפון עליון, אמג'ד בדר, ואני הקפטן אחאב, כאן משדר לכם מתוך הבטן של הלוויתן.
ומה עם הפקידה הפלוגתית?
התקלת, התקלת, התקלנו לפנים, כאילו
אני צריך לטפל מעצור. יש אנשים שלא תכעס עליי כן, יש אנשים שציפו לבלונדינית חטובה היום, שתשב כאן לצדך.
במקום זה הם קיבלו,
אני
רוצה להגיד,
בלונדינית חטובה אחרת.
אני, אל תגיד את הדברים, לך מותר, לי אסור להגיד.
אומרים לי שאסור להגיד חטובה, חולות עליך. חלוצה, מותר להגיד מה? או חולות חלוץ?
כן, מה?
אמרו לי שאסור להגיד חטובה כבר היום.
זה מסוכן.
זה פוגני.
זה פוגני מאוד להגיד את המילה הזאת. אתה יכול להגיד...
היא גם ידידה אישית, ואני מחמיא לה לפעמים, אבל בסדר.
תראה, מותר לך, אתה הומו, זה בסדר. אז זה כאילו, אף אחד לא יבוא ויגיד, הכוונות שלו היו שליליות. אתה תמיד הידיד, הנחמד, החביב. אתה יכול להגיד את הדברים הכי נוראים שיסלחו לך.
אם תרצה, הניקי גולדשטיין של הרדיו. זה שכולם הופתעו יום אחד לגלות.
אני חייב לומר שזה המחשבה הראשונה שאני רואה אותך, אני חושב, הניקי, את האמת, יכול להיות, תראה מה קרה לך, נכנסת לעולם העיתונות, זה לא, אתה היית
שזה צריך... תופעה, בעולם העיתונות אין הרבה גייז בכלל לא, בלב אומר, תעשיית הבידור.
אני אומר, תראה, אתה היית צריך להיות בתעשיית הבידור, אתה היית, תראה, בסוף אתה צריך להתעסק בצוללות, בניסור,
אתה יודע מה הכי מצחיק אותי, שאתה עדיין חושב טיעון. שיש הבדל בין תעשיית הבידור לתעשיית העיתונות, שתהיה לא, אותה, תעשייה בדיוק.
אותה תעשייה בדיוק.
בוא אני אספר לך סוד, אנשים שיושבים בפנים רציניות וחמורות סבב במהדורה, ככה, ועושים או נהנחים הנחה, ואז מיד אחרי זה מחייכים חיוך גדול כשיש אייטם טוב, גם הם עושים שואו. שואו כזה, אתה יודע, הם עוסקים בבידור הרבה פעמים.
אני לא, אני כאילו, אני כולי בתוך הסיפור.
אני
שחקן נשמה, אני חביבי, אני מרגיש כמו, באמת, אתה יודע, יש את השחקנים האלה, לא הכוכבים, אלה שאתה יודע, בכל מחזה טוב, בכל שצריך שחקן אופי, אז אני שם.
אתה יודע, אתמול הוצאתי את ההגדרה, מצאתי, ניסחתי לעצמי, אני לוקח קרדיט לעצמי, את ההגדרה המושלמת לאידיוט. כי ראיתי איזה פוסט של מישהו בטוויטר, ואמרתי, הוא אידיוט. ואז אמרתי, מה גורם לך לחשוב שהוא אידיוט? ואז אמרתי, הפער הגדול בין איך שהוא תופס את עצמו באופן רציני וחמור סבר, לבין הבינוניות שהוא מציג בקבלות. זאת אומרת, כשיש, ככל שהפער הזה יותר גדול, כך אדם הופך להיות יותר אידיוט. יש כל מיני בתקשורת זולנדרים כאלה, אתה יודע, אנשים שעם מבט נורא רציני, מבט חושב כזה,
מרצינים. אבל לא נעליב אותו.
לא נעליב, לא, כי יש גם הרבה.
אני גם כזה, אני זולנדר?
לא, אתה הפער הוא הפוך, אתה אידיוט באמת. ואתה תופס את עצמך כפחות אידיוט, זה אחרת.
אני אומר את זה כל הזמן, אני אומר, אני אידיוט, הכל טוב, אני לא מנסה, אני מנסה רק להבין מה קורה פה, והסיפור פה, למה הוא כל כך מעניין, היום זה מתפרסם בדמרקר, כי לדעתי...
בכלכליסט.
לא, בכלכליסט מתפרסם על NSO, ובדמרקר מתפרסם שהגרמנים דורשים עוד מיליארד...
אוקיי, עשית כסלט, סבבה, לך על זה.
הגרמנים רוצים עוד מיליארד יורו. עבור הצוללות, שאם היינו מזמינים ומשלמים כמו שמר נתניהו רצה ולא היינו עוברים את כל הסאגה הזאת, אז היינו כבר מאחורי זה, אבל הוא הזהיר, הוא אמר מרקל תתחלף, הדברים השתנו, והנה עכשיו אני אגיד לך עוד דבר. אני כמעט משוכנע, למרות שאני מאוד בעד, שלא תתפלו, אני מאוד בעד ועדת חקירה. שאני אסביר לך גם למה.
אני רגע, היא קוראת בסוף, זה עובד.
זהו, שיכול להיות שבגלל האירוע הזה, אני מעניין אותי לראות אם הוועדה תקרה. אבל אם היא תקרה, זה מצוין. למה, חברים? תראו, מה יקרה? אני אגיד לך משהו. כל הגנרלים האלה שעומדים וזה, הם באים ואומרים, אנחנו רוצים ועדת חקירה על הדרג המדיני. עכשיו, הדרג המדיני החליט החלטת מחליטים בנובמבר 2013. כל הסיפורים שמדברים על קוריאה וכו', קוראים עוד לפני. ואני אומר להם, אתה יודע מה קורה בתיבות פנדורה שפותחים? יוצאת פנדורה, ואז היא תגיד, מה הקשר בין עסקת המטוסים שבוטלה עם קוריאה ובחרו באיטליה, למרות מטוס איטלקי שהתרסק באותה שנה, למרות שכבר הכל נסגר עם קוריאה, משרד הביטחון, פתאום זה בוטל, הלכו עם איטליה, קרה משהו, זה דבר מעניין, הנה אני אומר לכם, אנחנו נעסוק בזה רבות, ואז פתאום מציעים לקוריאה כפיצוי את העסקה של הספינות. אוקיי? לא משנה שלא קרה עם זה כלום, כי הקוריאנים לא יכלו לעשות government to government, שזה הכוונה שהם משתתפים יחד עם ישראל במימון של זה, ואפילו לא הגיע הצעת מחיר. אני אומר לך, סמוך עליי, ידידי, אני מכיר את החומרים, הלוואי שתוקם ועדת חקירה, זה
תהיה... אמרת גם את זה על המשפט של נתניהו,
אני מאוד רוצה שהמשפט ימשיך, אתה יודע את זה, אני אמרתי לך את זה. אני תורם כדי שהוא ימשיך.
בסדר.
אני בעד המשפט, אני חושב גם עדיין, אני חושב, זה לא משנה, גם אם יהיה עסקת טיעון, בסופו של דבר, אני חושב שהדברים שמתבררים ויוצאים, ועשינו בשנים האחרונות, אתה יודע, אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. הרבה מאוד אנשים מודעים עכשיו, ואי אפשר לא לתת לנו, אתה יודע, אפשר להגיד שאנחנו ביביסטים ושופרות וכו', אבל חשפנו דברים אמיתיים.
אגב, אתה עדיין כותב בישראל היום?
בהחלט.
אתה עדיין כותב, אתה יודע שלראשונה, אני חושב שלראשונה מזה הרבה זמן ראיתי שם, היום, תחילתו של מפנה, לפחות רשמית בכותבי התורים, שמתחילים לקרוא לנתניהו לזוז, לפנות את מקומו. מבחינתי זה, לפחות מבחינת האופן הסיקור שלהם, זה דבר שאני לא זוכר כמותו.
אני לא יודע, אני חושב שאני...
אבל אני רק מבדל שאני לא מתבלבל.
אני חושב שדן מרגלית כתב שנים, הוא לא היה בעד נתניהו בישראל היום,
לא, אבל... לא, אני לא זוכר קריאה אי פעם בעיתון הזה, מאז שהוא נוסד, לקרוא לנתניהו לזוז, לפנות את מקומו, פשוט ככה לפרוש מחיים פוליטיים.
כי אתה יודע, חופש הביטוי מתיר גם להגיד דברים כאלה, וזה בסדר גמור. ואני לא חושב שאני חושב שישראל היום הוא עיתון נוטה בידי.
אמנון לוד, לא טעיתי, נתניהו צריך למצוא דרך לפנות מקום ליורש. דעה, אמנון לוד, אחד הכותבים הראשיים של העיתון לדעתי, זו נקודת מפנה משמעותית באופן שבו ישראל היום מסקרת נתניהו. יכול להיות שהם שותפים כאן לאיזה ספין, כמו שאומרים הפרשנים של נתניהו, לפנות ולא באמת לפנות, ללכת בלי קלון ואחרי זה לקבל חנינה, כל הווריאציות.
אני לא יודע, אתה עושה פה פרשנות, אני אומר לך,
על פניו, זה שעיתון ישראל היום קורא לנתניהו לזוז, מצד אחד יש כאן תמיכה בעסקת הטיעון שלו, שזה כן להמשיך לשרת את נתניהו, מצד שני,
אני חושב שאתה מבלבל את הביצים, סליחה, כנגד את המוח, כאילו את הביצים המקושקשות, מה שאנחנו עושים פה, משום שישראל היום, וזה לא אני חושב שיש בה מגוון דעות, ויש אנשים שבהחלט לא רוצים בנתניהו, יש עוד כמה וכמה, ויש מי שיגיד, אפילו בישראל היום, פעמים כאילו, אתה יודע, יש טענות של מימין, שתומכים מדי בממשלה וכו'. עצם העובדה שהעיתון מותקף גם מכאן וגם מכאן, מעיד שאולי כאילו עושים את הדברים נכון.
אז אוקיי? זה שאמרת, זה שאמרת את זה בצורה נמוכה, וגם הייתי אומר וולגרית, בלבל בביצים, זה רק, זה לא הוכחה לקשיבותו של הטיעון.
לא שלך.
הבנתי, ביצים אחרות.
בקשקש, קומרים, קשקושי ביצים.
טוב שהוסכמת שיש לי ביצים, יכולת גם לצאת הומופוב. רק אני אגיד לך דבר אחד.
עכשיו הלכת למקום הכי מסריח. אתה יודע למה?
למה?
אתה לפני רגע אכפת, אתה אכפצת פה אחת המגישות, ואני, אתה יודע, קמתי ואמרתי, לא בסדר,
וצחק מה זה. אז אנחנו מקוזזים, אני מחפיצה, ואתה הומופוב. תקשיב.
אחי, אתה יודע, אנשים מקשיבים לזה, ויכולים לחתוך את הדבר הזה, אתה יודע שאני לא הומופוב, ולא אמרתי את זה באופן הומופובי.
רגע, אז אני צחקתי.
אז אל תחרתי.
אני צחקתי. מי שמאזין לנו, אני חושב, כבר שורד אותי. אני רק אגיד לך דבר אחד. דיברנו על הומופוביה, בוא נדבר רגע על הומואים, לא רק על הומופוביה, אבל כל מה שקורה. תלונה שלישית נגד גל אוחובסקי במשטרה, זה מעלה שתי שאלות.
כן.
אחת, האם התביעה שלו נגד כאן, בעקבות התחקיר שחשף בעצם את כל ההתרויות להתרדות מיניות לכאורה, אם היא עדיין עומדת בעינה, אני לא יודע, צריך לשאול את רונן צור הדובר שלו, והשאלה השנייה זה, איך התקשורת מתייחסת לכל הדבר הזה? מצד אחד יש את כל הסלבס ואת כל המפורסמים ואת כל אנשי קשר השתיקה שמגבים את הדברים האלה ברגע שזה אנשי שלומנו, מצד שני, יש את המציאות שבה צריכים לתת תשובות. עכשיו, ראינו את זה דווקא באוחובסקי, זה פחות, ראינו את זה בפרשת אסי עזר. עכשיו, מה שקרה שם היה, אמנם אין מה להשוות בין המקרים, אבל אתה ראית שבעצם יש איזה רצון, אני נקרא לזה מצד קשת, שהיא מחזיקה באסי עזר כטלנט, והוא מככב למשהו כמו 3/4 מהתוכניות שלה על המסך, הייתי אומר להלבין את המצב ולנרמל אותו. אוקיי, הוא עשה טעות, הוא אפילו לא התנצל עליה, בואו נראה איך אנחנו מיישרים קו עם הדבר הזה, ובחברת...
הם עשו שם בדיקת פוליגרף וכולי,
כן,
אתה יודע.
כן, בדיקת פוליגרף לא שאלה את השאלות הכי משמעותיות, אגב, אנחנו לא יודעים כמה בדיקות פוליגרף היו.
לגמרי, לגמרי, ויותר מזה, אתה יודע מה הכי עצוב, זה עצוב על הבחור שאתה רואה, אם הנה בחור התלונן, בדרך כלל אנחנו אומרים על המתלוננות וכולי, כי בדרך כלל זה מתלוננות, ורוב אנחנו אומרים, אנחנו מדברים, באופן כאילו על כמה שצריך לחזק אותם, ולעודד אותם, ואני מאמינה לך, ואני, פה לא מאמינים לו, פה בעצם באו ואמרו לו, בסדר, נו, זה, כאילו אם זה הסיפור, מה אתה מתרגש? מה קרה? נכון?
נכון.
נכון או לא נכון?
נכון.
וזה מעיד, וזה מה שאנחנו תמיד טענו. זה לא באמת בא מערכים אמיתיים של זה בא כי אתה יכול לדפוק את המחנה השני.
ברור, כולם צבועים חוץ ממך ומריקלין. אבל אני אגיד לך משהו רגע,
נכון, במיוחד אני וריקלין לא
צבועים. גם הימין הבנטיסטי צבוע.
הכי צבוע.
אבל אני אגיד לך משהו. יכול להיות שהאמת היא טיפה יותר מורכבת מאשר צבועים ולא צבועים.
תגיד לי, השבוע התברר שנשיא המדינה זורק טלפון על בן אדם. כמה דיברו על זה בטלוויזיה?
מעט מדי.
אנחנו לא מדברים, תראה.
לא, אבל גם אני חמה, גם הם קברו את הסיפור הזה.
למה זה לא יצא כשזה שהוא מכהן? הרי ברור לי שהסיפורים האלה היו אצל חלק מהעיתונאים. אין להסתיר את הדברים האלה. אני לא מקורב לרובי, אבל אנשים שמעו ודברים נרמות. תקשיב, הרי ב...
אגב, התגובה שלו גם סוג של אישרה את הדברים.
כן, הוא אמר, אתם תצטרפו עוד מה, וזה גם פסיב אגרסיב, תראה את הבכיין הזה.
נכון.
אחרי שעשית עוד מאשים אותם שהם התלוננו. נכון, אנחנו צריכים לקבל
מכת... אגב, פסיב אגרסיב, זה כמו, אם אנחנו מחברים את העולמות, זה כמו התגובה של גל אוחובסקי בזמנו, לתלונה הראשונה. היה שם סוג של הודעה והתנצלות, והנה, כך זה לא יהיה יותר. ומצד שני, בידי רשומות ווואטסאפים שאני לא אפרסם אותם, שהם בעצם סוג של בריונות. כי כאילו שאומרים, הנה, יש כאן לגיטימציה.
לא, להתגונן, אתה יכול, אני לא בא למאשים, בן אדם שמאשים אותו מה שהוא רוצה להתגונן, תתגונן, ואגב, תתגונן ישר, ואל תלך איתי את הסיבובים האלה וכולי, זה עדיף תמיד, כאילו,
רגע,
שנייה, אבל למה, אני חושב שכל המקרים האלה, ותסלח לי, אדוני היקר, אתה ריבלין, עזר, אורחובסקי וכולי, ואז אתה רואה שהתקשורת הישראלית, כמו להקת שראות, היא יודעת עם מה מותר להתעסק, ומה אסור להתעסק, או מה מגינים, או מה פחות עוסקים. תראה, זה די ברור.
אז תגיד, אייל גולן היה מותר או אסור?
אייל גולן עובדה שעסקו בו לא מעט.
אבל אותה קשת שהלבינה עכשיו את אסי עזר, הלבינה גם אותו. בזמנו.
אני לא חושב
שאני... נתנה לו תוכנית, לא חושב, נתנה לו אייטמים אין סוף בגיא פינס בזמנו על הבת זוג החדשה שלו, שבמקרה הוא הכיר אותה תוך כדי הפרשה, אחר כך בקשת תוכנית ריאליטי, שאומנם נכשלה מסחרית, אבל תוכנית ריאליטי מיוחד, הוא ואביב גפן אחד לצד השני, מה זה אם לא הלבנה?
אני אמר לך, אני לא אתווכח איתך, אם אתה צודק בנוגע לאייל גולן, אז אתה צודק בנוגע לאייל גולן, והכוונה היא שככל שאדם חזק יותר, אבל באייל גולן גם לדעתי הייתה חקירת משטרה, בסופו של דבר הוא יצא...
קל וחומר.
לא, אבל הוא יצא, אתה יודע, נחקר, והוא החלט לא להגיש נגדו כתב אישום. אתה יודע, פה אנחנו עוד בטרם השלב הזה.
לא, אנחנו לא במישור הפלילי,
ואני גם אגיד לך משהו, אני גם לא רוצה שיהיה פה, אני לא חושב שצריך פה להיות משהו פלילי וכולי. אני מדבר על סטנדרט דומה.
יפה, אז אני רוצה...
ורגע, שנייה, אני אומר לך, ולכן אני רגע מרחיק עדות מהסיפורים, הסיפור של הבחור הזה, סלח לי שאותו שחקן שמתלונן על אסי עזר,
יהודה נערי,
זה גועל נפש בגלל שבעצם השאירו אותו קורבן, כאילו מתלונן וכו', וזה כל אחד יבדוק לעצמו איך עובדים הסטנדרטים במדינת ישראל. הסיפור של ריבלין הוא אחר, אין פה מועים, אין פה סקס, אין פה כלום, זה נשיא המדינה, נכון?
לשעבר.
אדם שכולנו, אתה יודע, לפחות חלקה שלו, כי אנחנו לא סבלנו אותו הצד שלנו, כי הרגשנו שהוא כאילו עושה פה פלאבות וסיבוב, אבל כל שעה תקשורת חגיגה, סבא חביב, יש איזה אפילו אחת בטוויטר, איזה צייצנית, וונאבי, שתמיד אמרת שהוא יהיה סבא שלה, או משהו כזה. אז הנה, זה סבא שלך! זורק טלפונים על אנשים!
אני אגיד לך יותר מזה, לא רק שאני מסכים איתך, בנושא של רובי ריבלין, זה כמעט קריפי, מה ש... כל הסיפור הזה של ריבלין, אני חייב להגיד לך, לא הצלחתי לפצח אותו. אייטם כזה על נשיא לשעבר, בטח נשיא שהיה כל כך פופולרי, לא, עזוב סוף התוכנית או אמצע התוכנית. זה שהוא לא קבור במוצאי שבת במהדורה שבאמת, היא לא נחשבת למהדורה שמייצרת ידיעות חדשותיות כאילו בולטות. ואני אומר לך, היה משהו מוזר, גם בזה שכמעט ולא ראית פרומואים לדבר הזה. אתה יודע, הדבר כזה, אם יש לך כזה,
ברור.
כזאת פצצת נפץ, כאילו, אתה יודע, אתה כאילו שם אותה, הנשיא לשעבר, עד לפני חודשיים, חצי שנה בבית הנשיא, התאמר, למה המילה התאמרות לא נאמרה שם בכלל? בדעתי בכלל לא הייתה בטרמינולוגיה.
הטעות של האנשים שנתנו את זה כשהם הלכו לשתי מדינה, אני אומר לכם את זה, בואו אליי. אני הייתי עושה מזה חוגג על זה ארבעה ימים ברצף.
מצד שני, לא, אבל אם זה היה אצלך, זה לא היה מקבל לגיטימציה בכלל.
לא נכון, בטח שהיה, אם אני מביא הקלטות וכולי, פה הביאו כלום.
מצד שני, רגע, אבל מצד שני, פרסמו.
נו, אבל איפה?
אז מה פרסמו?
מתי אתה מפרסם? עכשיו, אני לא בא בתלונות, אני לא בא בתלונות לערוץ, שתיים סקן, זה אני בא, אני אומר לתקשורת כולה, יש פה סיפור גדול על נשיא מדינת ישראל שאתם ליקקתם, לא אתה, באופן אישי, וזה, וכמה רוק היה וכולי, וכמה הוא טוב, וכמה זה, וכמה פה, וכמה הוא אוהב, וכמה הוא חבק. וואלה, עכשיו, עם כל הכבוד, אותה תקשורת ששידרה...
אני אגב לא, בזכותי יאמר שאני לא קניתי מעולם את התדמית. ואגב, זה לא, זה נהוג מאוד, אני רואה את זה, רואים את זה גם בדרג ניהולי, הרבה פעמים אנשים שהם מאוד מאוד טובים בלרדות בעובדים שלהם, ומאוד מאוד נחמדים כלפי הבוסים שלהם, יש להם יחס מאוד מאוד ברור לכל אחד מהדרגות.
לא, אני אגיד לך משהו, תשמע, לגבי הגברת נתניהו, הרי ישמיעו קלטות שלה וכולי, כדי שנדע, והיא בסופו של דבר אשת ראש הממשלה. היא איננה ראש הממשלה.
לא, זה לא רלוונטי.
זה רלוונטי. בעניין הזה, ואני אומר לך, תשוב, תקשיב. עזוב, נו יאללה, הדברים ברורים, אני מרגיש כאילו אני כאילו מדבר, עוד מעט נושך את הלשון שלי.
לא, אבל אני רוצה להגיד משהו, שנייה, אנחנו רוצה להגיד משהו, כי זה כבר סוגיה, כן, בהקשר של התקשורת והיחס למטרידים מיניים. נכון, זאת המטרה. ויחס למטרידים מיניים, תשמע, אני לא חושב שצריך להיות פה צד מחשפות, ואני לא חושב שבן אדם שלפני 10 שנים, עשה מה שעשה ברמת האי-נעימות לא נעים, ואת יודע מה, ברמת ההטרדה המינית, צריך עכשיו לאבד את משרתו וטלנטיותו. אני לא חושב שצריך לרדת מהמסך, אני לא חושב, אני חושב שכאילו יש מקום, וצריך להיות מקום לתיקון. צריך להיות מדרג, לא כל העבירות, אם בכלל זה עבירות, הן באותו סל, לא עבירה של שלף איבר לפני עשור.
הנה, ועוד אתה מדבר, אני רואה את תעשייה הזר בנינג'ה.
כן, מככב בפרומואים. אני לא חושב, אני חושב אבל שצריך להיות א', סוג של, נקרא לזה, מרוק הדברים והוצאה, והתנצלות אם צריך, וצריכה להיות שקיפות, ולא לשקר, ולא להפוך את המתלונן לקורבן, וג', צריכה להיות אחידות, זה נכון לגבי כולם. מי רובי ריבלין שלכאורה התאמר, ועד תעשייה הזר שלכאורה התריד.
יפה.
זהו.
סיפור טוב של יוסי מזרחי. לא מת עליו באופן אישי על הכתב, אבל טוב. סיפור טוב.
פשוט טוב. סיפור שאם זה היה מישהו אחר, נדבר. היו מכנסים את כל רצי המעדו, את כולם, ב-12 בצהריים למבזק מיוחד. זה הכל.
אם זה היה ביבי? כן. אחי, זה היה משודר מהחלל גם. כאילו על חומת סין. ביבי מתאמר בעובדים, זורק פלאפון. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומת אחת, ואחריה נהיה עם עורך דין פיני פישלר. אם כן, הבוקר מפורסם בעיתון כלכליסט על ידי מר תומר גנון, כתבה מרתקת על השימוש של NSO, תוכנת פגסוס, בידי משטרת ישראל, פריצות לטלפונים של אזרחים ללא פיקוח ובקרה. הדוגמה הראשונה היא פריצה לאנשי הדגלים השחורים, אבל כשמתקדמים בכתבה מבינים שהגורל הזה של טלפונים פרוצים ללא צווים אלא רק בהחלטה של קציני משטרה ננה שמורה רק להם אלא לעוד אחרים. נדמה לי שמר עומר ברלב שר הסכין, וזה גם מצחיק, שר הבט"פ הודיע,
רגע אני אקריא לך, כן.
לאחר בירור אין פרקטיקה של האזנות סתר או חדירה למכשירים בידי משטרת ישראל ללא אישור שופט, יחד עם זאת בכוונתי לוודא כי לא מתבצע שום עיגול פינה בנושא NSO וכי כל דבר נבדק ומאושר על ידי שופט ברחל בתך הקטנה. אז תשמע מר איך קוראים לו, מר ברלב, איך הספקת לעשות בירור מעמיק שהכתבה התפרסמה בו, איך דיברת עם כולם אלצ'ך וכולי, לפי הכתבה ואני אומר לך ואני יודע, משתמשים בזה בלי אישור של שופט, שופטים לא רואים, לא נתנו צו,
ברור.
ואתם השתמשתם בזה, אז מה אתה בא ואומר את הדבר אחר בירור מעמיק, איזה זה, האיש הזה הוא פשוט בדיחה, בדיחה. טוב, שלום לעורך דין פיני פישלר.
שלום, שלום, אני בוכה.
לשעבר קצין חקירות ביחה.
בדיחה, שטחי, מה זה בדיחה? זה שיטה של שלוף, של שר ששולף. ולמה שלחת אותו לאלשך? תתחיל לשלוח אותו קודם כל לדנינו.
דנינו קונה, נכון, דנינו קונה את המערכת, אבל לפי הכתבה, מי שנותן את
הגושפנקה,
את הבוסט, זה ידידך, איש הגויאבות והכוסברה.
נכון, נכון. והשר אוחנה לא ידע, גם אותו צריך לעלות לשידור אולי.
אולי? בהחלט, אולי, גם הוא צריך להישאר תראו, על הדברים הללו.
בואו נשים את הדברים על דיוקם, אני מבקש פעם אחת. תראה, אני לא נפלתי מהכיסא, קודם כל לא מדובר בכתבה, אלא מדובר בתחקיר, שצריך להצדיע לתומר גנון, פשוט להצדיע לו. אבל עבדכם הנאמן לא נפל מהכיסא, אנחנו דיברנו אצלך בתוכנית, ואתה זוכר את זה היטב, שאנחנו גילינו את המערכת המעולה במרכאות שנקראת אין הנץ. ואין הנץ זה מערכת שמחטטת בפרטיות, ואתם יודעים את זה שנים. ואין הנץ, אתם יודעים, שנים מופעלת, מופעלת, ללא חוק, ללא חקיקה, ללא תקנות, ללא שום נוהל, וללא רישום במאגרי המשטרה, ברשם המאגרים. והיועץ המשפטי החדש של המשטרה, אלעזר כהנה, כשאני מתכתב איתו על הדברים האלה, הוא עוד נוזף בי על הסגנון, במקום להגיד לי, אדוני, אנחנו רשמנו את זה ברשם המאגרים בתאריך מסוים, אז גם זה הוא לא רושם. והנושא הזה אצל מבקר המדינה. עכשיו לגבי הדברים האלה, תראו, אנחנו נמצאים כנראה, סליחה שאני אומר לכם, במדינה אפלה. אין לי הגדרה אחרת. הנושא הזה של סוסים טרויאנים, מי שלא יודע, פגסוס במיתולוגיה זה נושא הברקים של זאוס. זה איזה סוס מכונף עם כנפיים שנכנס לכם לתוך התחתונים, סליחה על הביטוי, ויודע לכם הכל. הכל זה אומר מיילים ו-SMS'ים ווואטסאפים ושיחות והכל.
צריך גם להגיד, עורך דין פישלר, צריך גם להגיד עוד משהו, לפי התחקיר של כלכליסט, זה היה גם בפועל, גם כלפי מחאת הדגלים השחורים, כלומר המשטרה, ולכן גם ציינת את אוחנה, כי אולי לא כל האנשים, אני מניח, רוב האנשים לא קראו הרי את התחקיר הבוקר כנראה, וצריך להגיד, המשטרה, לא לפני 20-30 שנה פרוטוקולים שנחשפים, ממש לפני שנה, שנתיים, נכנסה לתוך טלפונים פרטיים של מובילי מחאה חברתית לגיטימית, אפשר להתווכח על האופי שלה.
נכון, אבל זה לא רק להם, אני רוצה...
רק לצורך מידע מודיעיני.
אני אומר לך יותר מזה.
ללא חשד.
שנייה, פישלר, תראה, הרי זה קשור גם כמובן בממד החמישי, שנשלחה להיחקר אתה יודע, טוב שלא שלחו את זה, כן, טוב שלא שלחו את זה לביטוח לאומי, לחוקר של ביטוח לאומי לחקור את זה, אבל אני אומר בזמן אמת, מגיע גיא ניר, שהיה ראש המוסד, ראש אגף המודיעין של המשטרה.
ראש חטיבת המודיעין בכנסת ישראל בוועדת הפנים.
יפה, אומר, כלים מודיעיניים מופעלים במשטרה בצורה עבריינית.
עבריינית.
עכשיו אני אספר לכם משהו. אני אומר לך את האמת, אני בזמן אמת, בזמן שעסקתי בכל הסיפורים האלה, הרי גם בנושא גיא ניר וגם באחרים, ובנושא ריתמה ומחש וכו', וכל נושא משפטי נתניה וכו', כל הזמן עלה לי מחשבה, משום מה, שמישהו יודע מה קורה אצלי בטלפון. עכשיו אני רוצה לדעת, וגם אני חושב שעוד עיתונאים צריכים לדרוש את זה, האם השתמשו בלי אישור, כי בלי אישור, כי אין מה להיכנס.
אני גם אומר לך, סליחה גפיני, וגם אני אומר לך את זה, אתה אומר, זה לא רק הדברים האלה, גם אני, כמי שמסקר את תחום התקשורת, ואני אומר לך, כעיתונאי, בלי קשר בכלל, המחשבה שיכול להיות שיש אנשים זרים מהמשטרה, שנכנסים לתוך הטלפון בלי צו, בלי שום אישור, וגם בלי שום נימוק,
ואחר כך הולכים לבית משפט ומכשירים את זה בדיעבד.
בדיעבד, כי מוצאים זה, באים ואז אומרים, יש לנו איזה מידע וכולי. השופט לא יודע שכבר ישבתם והקלטתם. זה גם מראה שכל פרי העץ המורל הזה, זה בדיחה אחת גדולה.
חבר'ה, הפרשה הזו היא פרשה מצמררת, שהיא הרבה יותר אם יש קלון או אין קלון. קודם כל, התוכנות האלה שמשלבות איזה 8 תכונות שונות שיכולות לחטט לך, סליחה, אני אומר, באבי אביכם, היא נקראת רוגלה. הם מרגלים אחרינו. למה? מה קרה? אנחנו אזרחים נורמטיביים. מה פתאום אתם מרגלים אחרינו בשיטת הפישינג? לא פישלר, פישינג. מה זה הדבר הזה? עכשיו אני אומר לכם בשקט, בסבלנות. פה צרכה חייבת לקום ועדת חקירה ממלכתית בהרכב 11. לא בהרכב 3, לא בהרכב 9, בהרכב 11. הדברים האלה, השיטות האלה של אלשך וקודמיו, אותי ממני מדירות שינה.
בצדק.
אני אומר לכם
ש... תגיד, מה זה יכול להגיד? מה יכולים להסיק מזה, נגיד, על פרשת אפי נווה והדס שטייף?
הכל שם... אתה יכול להסיק. תשמע, יש לי קיצור דרך.
זה, כאילו, אני מבין מה חשיין, אבל זה מעניין.
תקשיבו טוב, יש לי הצעת ייעול לכל המומחים המשפטיים שמאזינים, כולל מנדלבליט שהולך הביתה עוד שבועיים. כל תינוק שיוולד בחדר לידה ממחר בבוקר, הצמידו לו שבב בישבן, ותדעו עלינו הכל. זה יותר זול, יותר חכם, ונגמר הסיפור. שימו לנו שבב ביום שנולדנו ונגמר הסיפור. זה המדרן החלקלק.
אגב, המדרן החלקלק הוא הכי מצחיק, זה ששלשום מוציא נציב שירות המדינה לפני שבוע ככה עבר בשקט, שאסור לעובדי מדינה להקליט אחד השני בסתר. כאילו, זה אומר אחרי שאלשיך הודיע לנו לפני...
אבל זה לא עובדי מדינה, זה אסור לפי חוק ככה.
לא, זה מותר לך, אם אתה יודע שאתה מקליט, ברור שמותר לך. אסור לך להקליט הקלטה לשניים אחים, ולך אם אתה מקליט את עצמך בשיחה, מותר לך, איזה שטויות, זה ברור שזה לא עזר בסתר. עכשיו, אמר אז אלשיך, אותו מר אלשיך, שמדובר מהממד החמישי, ועכשיו גם אנחנו מגלים, שוב, הוא אמר שכל אדם צריך לפחד מהמזכירה האישית שלו ומה הנהג שלו, אז אני אומר, אתם לא צריכים לפחד, כי הם לא יכולים להביא כלום, כי המשטרה גם ככה יושבת לכם בטלפונים.
יש לי בקשה, שאתה מראיין אותי, אז יש לי בקשה, אל תיתן לי, אל תצטט לי את היסוד של אלשיך. אלשיך צריך לתת עצה לאדם אחד שקוראים לו אלשיך עצמו. אלשיך הזה חד חושי הריח עם הכוסברה שלו והגויבות שלו והשקרנים שלו, הוא עצמו נפל בפח בפרשת הממד החמישי, שמכרו לו, נתנו לו מוצר שלא קיים, שיפסיק לתת עצות, שיפסיק להיות מוזמן לאקדמיה לתת עצות. אלשיך הזה צריך לחקר ומהר ברשות ההגבלים העסקיים, ברשות החברות, על כל מה שקרה שם. אלשיך הזה, הדברים האלה חייבים להיות בפני ועדת חקירה ממלכתית. הדברים האלה נוראים, נוראים, נוראים. אני עדיין חוזר לקניין הרוחני שמסתובב בעולם ולא יודע מה יש בו ומה אין בו, והדברים האלה מצטברים אחת פעם אחת.
אגב, אני אזכיר, פיני, שלא, לא, 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 זה צריך להזכיר את זה, שהתפרסמה כתבה בזמנו באותו עיתון, בכלכליסט, שבו אנשי הממד החמישי סיפרו בגאווה, או לא בגאווה, שהמערכת הוצגה למשרד ההגנה הרוסי. ואני שאלתי גם את אפי, שלא ענו לי, הפיקוח ביטחוני, וגם את החברים.
אנחנו אמרנו, זו פרשה ביטחונית.
האם עוברו, עכשיו הנה, גם פה הפגסוס נכנסים לכל המאגרים, זה שהם נכנסו פעם אחת, הם יכולים להיכנס תמיד. האם סוחרים במידע שלנו, האם נכנסים ורואים, לא יודע מה, תמונות שלי עושה חיקויים.
אני חייב להגיד לך, אני לא מקנה בחוקרים שיגיעו לטלפון שלך, עם כל הפאות הג'ינג'יות. אני רק אומר, אני רק רוצה...
אל תגלה את כל הסודות שלי, בבקשה.
עכשיו אני מדבר מפוזיציה. מפוזיציה, תדבר אחרי זה על נוער הגבעות, סבבה?
לא מפוזיציה,
רק מפוזיציה. אני אומר ברצינות, המחשבה, ואני לא הייתי חלק ממחאת הדגלים השחורים, וגם הייתה לי ביקורת עליה חלק מהזמן. המחשבה שערב ערב, אני קורא את התחקיר באמת שכלכלית, זה לא נתפס המילים האלה. בזמן שאוחנה, כתוב שם, בזמן שאוחנה, השר אוחנה, היה לחוץ מול העוצמה שהציגו המבחינים, עלתה רמת הלחץ במשרדו. מדי סוף שבוע בבלפור ובצמתים ברחבי הארץ הופיעו המפגינים. אחת האינדיקציות ללחץ הייתה ניסיון לייצר את ממדי ההפגנות בכלים משפטיים ופרוצדורליים, בהתאמה לאלימות. אבל לראשי מחאת הדגלים לא היה מושג שמשטרת ישראל שתלה מרחוק בטלפונים שלהם את תוכנת המעקב של NSO, והשתלטה על המכשירים שלהם, והזינה לכל השיחות, וצפתה בכל התכתבויות שלהם.
לאנשים נורמטיביים, לאנשים נורמטיביים.
זה לא נתפס,
אבל אני רק אגיד נקודה אחת. האם אתה, ואת זה צריך לשאול גם כמובן את השר, האם השר היה מודע לשימוש בתוכנה הזאת? כי אם הוא לא היה מודע לשימוש בתוכנה הזאת, אל תאשים אותו בדבר הזה.
אני לא מאשים אותו.
יפה.
אבל הדבר הראשון שהוא צריך להגיד זה, אני קורא לבדיקה מיידית, מקיפה ומעמיקה, לא בדקתי ואין.
אבל רגע, מה קורה פה? תראה, כשאנחנו אמר, רק תהיה מספיק אגון, הרבה לפני שהשתמשו בזה, נגד הפעילי הדגלים השחורים, ואני לכן
אני לא... עיתונאית.
לא רק זה, השתמשו בזה נגד נוער גבעות ונגד פעילי הר הבית ונגד עיתונאים לדעתי ונגד והדברים בכלל לא היה, שגיא ניר מדבר בוועדת הפנים על שימוש לאמצעים מודיעיניים לא חוקיים,
ומתחנן להגנה משפטית
מתחנן שהכנסת תתאגב. הרי זה גם העניין, האיש היה חושף שחיתויות, מנדלבליט ושי ניצן בעטו אותו, נתנו לו בעיטה,
והתעסקו בקצינה רב פקד צדיק במקום להתעסק פגסוס.
בדיוק, ועד היום אגב הם מתאמרים בה, למה? כי הכי קל, כי יש פה, אני אומר לך, אבל אני שמח שלפחות חלק מחבריי בשמאל, אנשים כמוך, עיתונאים כמוך,
נאורים,
חצי מבינים.
חצי אשכנזים.
תקשיב ידידי, אני אמרתי את הדברים, אני אומר את זה 4 שנים, ופיני יודע את זה.
נחצו הקולות פה,
תודה רבה לאורך דין פיני פשטר.
תודה לכם.
אתה יודע מה אתה?
פנינו לאלשיך לתגובה, וגם לעומר ברלב, שעשה בירור מעמיק תוך באמת זמן קצר.
שעה וחצי, הלוואי כאילו, כולנו.
הכל אצלו זה אינסטנט. נצא לפרסומות.
אתם מאזינים לרל סגל, וב-12 גיא פלג.
שוב אני חוזר, אני חושב שזה עניין של ימין ושמאל, כולנו נפגעים מזה, העובדה שיש למשטרה כלי שהם יכולים להשתמש בו בצורה שאיננה ללא פיקוח, ללא צו משפטי, ואחר כך להלבין אותה, היא ברמה של קו 300, חייבים לחקור את האירוע הזה. לצערי הרב, הממשלה החדשה היא ממשלה שפוגעת בחוקי יסוד, בחופש הפרט.
מה זה קשור לממשלה החדשה?
בכוונה, אני אסביר לך למה, בוודאי מה? שזה קשור, בגלל שהממשלה החדשה, תראה, הממשלה החדשה החדשה תגרום לזה, תצנזר את האפשרות שנוכל בכלל להגיד, אולי בפייסבוק שהאזינו לנו, כי יגידו, זה פוגעני, זה פוגע בביטחון המדינה. הממשלה, והיא מחוקקת חוק הזה, זה חוק הפייסבוק. הממשלה החדשה, השר המשפטים, כאילו חוקק פרי העץ המורל, אבל זה חוק מגוחך, תכף נדבר עם חברת הכנסת.
עדיף מכלום?
לא, עדיף, אני אגיד לך מה, הכי גרוע זה לעשות פסדה של שמירה על זכויות חשודים ואזרח, ולא לעשות, ואני מדבר גם על יהודים, גם על ערבים, גם על ימנים, וגם על שמאלנים.
שהצלחת לעשות כאן סיבוב, סלטה מדהימה, לקחת מפכ"ל, שהוא כנראה, הוא וקודמו דנינו, הם כנראה, זה קרה במשמרת שלהם, מפכ"ל שמינה גם את קודמו, מינה ראש הממשלה האופוזיציה.
גם הוא מינה את שי ניצן, הוא גם מינה את מנדלבליט. מה אתה חושב שהוא ממנה אותם? תראה, רגע, אתה מראה על בורות איומה, בורות איומה, בחיית.
אני יכול לסיים טיעון?
כן, תסיים.
אוקיי, לפני שאתה צועק. כן. רק אני אומר, אני לא התחלתי, לא העליתי את נתניהו, אני רק אומר, עשית כאן סלטה שלמה והפך את הממשלה הנוכחית לאשמה במשהו שהוא בכלל תחקיר.
לא אמרתי הממשלה הנוכחית אשמה.
לא, זהו, אז עזוב הממשלה.
אני אמרתי שהממשלה הנוכחית פוגעת בחופש הביטוי, פוגעת בזכויות אזרח, ולצערי הרב, חלקים בממשלה הזאת שנמצאים בצד, מה שנקרא, השמאל הנאור וכולי, ממלאים פיהם מים מול הדברים הללו ונותנים להם לקרוץ, זהו, זה מה שאני אומר.
אני לא ראיתי איך הממשלה הקודמת, ואני אומר שוב, אני לא מחלק פה ציונים לשום ממשלה, אבל לבוא אחרי 12 שנה של ראש ממשלה שלא עושה שום רפורמה במערכת המשפט, ולפקוט על מצב המערכת המשפטית, ולא עושה שום רפורמה במשטרה,
אני אומר, ברור שהוא הולך לארון ברק. אתה יודע למה הוא הולך לארון ברק? אני אסביר לך, אתה רוצה לשמוע?
כן.
אני אגיד לך, כי אהרון ברק, וזה אגב, גם דבר מדהים, היחס שלנו בימין לארון ברק הרבה יותר מכבד ומעריך, למרות שהוא הנמס...
עכשיו, כשצריכים אותו, כן.
אל תבלבל, תראה, ברצינות, אתה יודע מה? לא נעים לי לשדר איתך היום. אתה יודע למה כן? לא נעים לי. אתה יודע מה לא נעים לי? עזוב, 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 אני לא רוצה לדבר. אני בא ואומר, אני אי פעם, תראה, אתה יכול לבדוק אותי, אני כותב על אהרון ברק, אני בעיתונות משנות 97, אני כותב עליו הרבה מאוד שנים. תמיד כתבתי עליו בכבוד, למרות שהוא הנמסיס, ולמרות שאני רואה בו בן אדם מסוכן. מה הקשר? מה זה, מה, מה זה? ברגע שהשותף להגשה אומר משהו שלא בדעתו, הראל סגל ישר תוקף אותו בצורה מגעילה? מה צר תקפתי אותך בצורה מגעילה?
לא יודע.
בגלל שהוא אומר את זה, אתה יודע מה?
כנראה מאזינים שומעים בטעות.
אתה יודע מה? אנשים יושבים פה, אנשים מקשיבים לנו הרבה שנים, לכל המגישים, אני יודע, והנה אני אומר לך. אנשים יושבים. אני, כאילו, התוכנית הזאת, אני מרכז שלה. אני המרכז, התוכנית הזאת קוראים לה תוכנית עם הראל סגל, אתם מגישים אורחים ואתם משתמשים ואתם מתעניינים בנושאים שמעניינים אותי, יש לך חופש ביטוי והכל, אבל ולבוא ולומר, כשאני בא ואומר משהו, לבוא ולהכניס, אתה יודע, כל פעם, כל דבר שאני אומר, כאילו, כאילו לחתוך, להפריע, ולא לתת במקום, תבין, הנה, גם עכשיו, אני כבר לא מבין מה אני באמת, אני אומר לכם, אתם מוצאים, לפעמים זה מוצאים מהדעת, הרי מה אני אומר פה? אני בא ומדבר נגד השמאל, אני בא ומדבר, אני אומר, זה רגע מכונן קרה פה במדינת ישראל, אנחנו מגלים שמשטרת...
אני לא יודע איך להגיב לזה, אבל אוקיי.
אני לא יודע איך להגיב. יכול להיות שאני סיימתי, אתה יודע, יכול להיות שאני כבר באמת, אני כבר בסוף של ה... יכולת שלי כאילו לנהל פה דיון רציני, אני באמת, אני אומר לך, אני באמת אומר לך שאני כאילו, אני מאוד מאוד קשה לי, מאוד קשה לי. עם מי אנחנו עכשיו? תודה. שלום לדוקטור רפי ביטון.
שלום.
בספר למשפטים מכללת ספיר, שלום אדוני.
שלום לכם.
אתה מפרסם מאמר על לקראת שמנתח את עסקת הטיעון שמוצא שמתגבשת או לא מתגבשת ברגעים אלה ממש בין הפרקליטות למר נתניהו, ומתעסק בשאלת הקלון שעומדת, כמו שאנחנו מבינים, מר נתניהו מתנגד לקלון, הפרקליטות דורשת קלון, ולך יש איזה סוג של הצעת פשרה.
כן, זה לא רק לי, נבהיר, זה לדוקטור אלון כהן ולי, וזה פרסמנו את הטור הזה בגלוב, ואנחנו לא באמת מנתחים את עסקת הטיעון המתגבשת, ההסדר המתגבש, אלא רק אלמנט אחד. הטענה שלנו היא, אנחנו לא תומכים בעסקה, אנחנו לא תומכים בקלון, ולא תומכים נגד עסקה, ולא תומכים נגד קלון, אלא אנחנו שואלים את עצמנו, אם הצדדים תקועים במצב שמסכימים על הכל, והם רוצים עסקה, והדבר היחידי שהם לא מסכימים עליו זה עניין הקלון, אז אנחנו חושבים שצריך לשקול את הרעיון שאנחנו מציעים. הבעיה המרכזית עם קלון הוא שהוא בעצם גורם ל... תוצאה של 0 או 1, לא משנה מה הנסיבות של העבירה, לא משנה כמה היא חמורה, אם יש קלון, אז הוא קלון מלא, אין חצי קלון, אין רבע קלון, זה או הרחקה ל-0 שנים, או הרחקה ל-7 שנים. מה שאנחנו רוצים לראות בטור שלנו, זה שיש אפשרות גם חוקית וגם נכונה לדעתנו ללכת על קלון שהוא סוג של קלון אמצע. זה לא בדיוק אמצע, אנחנו מדברים על קלון מעין חציוני, אבל זה הרעיון.
אז זאת אומרת, איך מגיעים לדבר? הרי ברור שהם לא מסכימים לזה הפרקליטות, הם דורשים 7 שנים ורוצים להרחיק אותו. מה האפשרות המשפטית להגיע לדבר הזה? מי יכול להכריע בזה?
אז קודם כל ברמה, תראה, גם ברור שנתניהו לא מסכים מהצד השני, אבל ברמה הטכנית לבצע את זה, זה לא מסובך. זאת אומרת, אם יגיעו היועץ המשפטי לממשלה ונתניהו להסכמה על קלון X מסוים, והנשיא לדוגמה, יש שותף להסכמה הזו, אז יש בסמכות הנשיא להוריד כל מרכיב שיש בסנקציה על עבירה, בכלל זה הוא יכול לקצוב את תקופת המחיקה של העבירה, ובעצם לגרום למצב ש...
בית משפט צריך לאשר אבל דבר כזה, לא?
לא, בית המשפט לא צריך לאשר לנשיא שום דבר. הנשיא הוא סמכות חוננת שלמזלנו כולנו לא נמצא תחת שבט בית המשפט הפלילי בעניין הזה.
לא, אבל חנינה היא משהו, אבל לא, אבל חנינה היא משהו רטרואקטיבי, זה לא משהו מחליטים עליו מראש. כלומר, למה לא, מבחינת הצדדים לצורך העניין, נתניהו והפרקליטות, למה לא פשוט להחליט על ללכת נגיד על קלון, מתוך ידיעה והבנה שהנשיא יחון אותו אחר כך, או משהו בסגנון הזה?
קודם כל אין כאן שום דבר רטרואקטיבי, כי העבירה כבר, אם הייתה, כן, ההתנהגות שמתייחסים אליה, שנתניהו לא רואה בעבירה, והפרקליטות רואה בעבירה, אז האירוע הזה כבר היה. אתה שואל האם אפשר לתת חנינה לפני פסק דין, אבל במקרה הזה יהיה פסק דין, כי הוא יהיה בהסכמה. ובכל מקרה, גם אם שני הדברים האלה לא עובדים, אז צריך לזכור שנניח בפרשת קו 300 נתנו כן חנינה עוד לפני חקירת משטרה בכלל. זאת אומרת, אפשר באופן תיאורטי לעשות זה במקרים קיצוניים. אני חושב שאנחנו במקרה קיצוני כזה. מה הייתה השאלה השנייה? שאלת על עוד אופציה.
אגב, הראה למה פה, סליחה, הראה למה פה שנשיא לא בגיד, זה נכון? כי אני מבין שהוא כן בגיץ.
הוא כן בגיץ נשיא? החלטה של נשיא אפשר ללכת עליה לבגץ? החלטה כזו?
קודם כל כבר הלכו לבגץ על החלטות של נשיא. באופן עקרוני, הנשיא חסין מההליכים משפטיים, אבל שיקול הדעת שלו, לצערי הרב, אני חושב שזו טעות גמורה, הוכפף תחת, בפרטיבים מסוימים ובצורה מאוד מדודה, הוכפף תחת שיקול הדעת של שבט הביקורת של בגץ. אני חושב שזה דבר נורא, מפני שאם חושבים על זה, כל המטרה שיש גוף חונן, כמו מלכת אנגליה, כמו הנשיא, זה כדי לוודא שאם הכללים המשפטיים הביאו אותנו לאיזה מקום לא טוב, במקרה ספציפי, לא תמיד,
כן.
לא יעיל, לא צודק, אז שיהיה זה משהו שיחלץ אותנו מהכללים, אחרת אנחנו יכולים להכניס את עצמנו לאיזה דדלוק נורא, שבו אנחנו נממש משהו שכולנו חושבים שהוא לא בסדר, כי הכללים לא חשבו על האירוע.
ואכן נכון, היה בגץ על הנשיא ריבלין, שהטיל את הממשלה, את הקמת הממשלה על נתניהו, בכל זאת, נדמה לי כמובן בגץ לא נדמה לי, בגץ דן בשאלה הזאת, זאת אומרת...
גם בקו 300.
וגם בקו 300, כן. אבל בסופו של דבר קיבלו את החלטת הנשיא. כלומר, כאילו, אז דנו אבל קיבלו. טוב, זה מעניין מה שאתה אומר, אבל מעניין לאן זה הולך. עמדתך, אתה יודע, אם אנחנו כבר מדברים על החשיפה היום של השימוש של המשטרה בתוכנות ריגול כלפי מפגינים של בלפור, כלפי נוער גבעות, כלפי בכלל, אולי כלפי עיתונאים, אולי בכלל, כלפי אנשים שהמשטרה מתעניינת במה שיש להם בפלאפונים.
תראה, בעניין הזה, חוק הזנת סתר לדוגמה, או חוק המחשבים, הם מאוד ברורים. אלא אם כן מדובר בהזנת סתר לצורכי ביטחון, שאז רשות ביטחון, או ראש הממשלה או שר ביטחון, יכולים להתיר את זה בלי צו. ביתר המקרים, בעיקרון, צריך לעשות זה באמצעות צו. אני לא, עוד לא מבין טוב, כי הפרסום ממש חדש, אני עוד לא מבין טוב את עמדת המשטרה, אז מה התגובה?
הם טוענים שהיועץ המשפטי בעצם אומרים, אם אני מבין נכון, כרגע, תגובת המשטרה, תכף נקריא אותה, היא שהיועץ המשפטי של הממשלה, של המשטרה מאשר, לא היועץ, ואתה בא ואומר, בוא, אתם הקשבתם פה, הזנתם פה, זה רמה שבית משפט צריך להיות מעורב, או לפחות היועץ המשפטי לממשלה. האם היועץ המשפטי לממשלה, נניח, יודע על כל הפעלה של התוכנה הזאת? אני הזכרתי גם שמי שהיה ראש אגף מודיעין במשטרה, גיא ניר כבר חשף בוועדת הפנים שהמשטרה משתמשת בהזנות סתר בצורה עבריינית, יכול להיות שהוא התכוון לדברים הללו. מאוד מאוד מטריד, אני חושב, הבוקר הזה, החשיפה הזו.
אני לא מכיר סמכות כזו של יועץ משפטי של משטרה.
טוב, אנחנו בטח נדע, נהיה יותר חכמים בזמן מאוחר יותר. תודה לך, דוקטור רפי ביטון, ומצטער שהיית צריך להיכנס לתוך כחכוח ביני לבין, ויכוח ביני לבין דוד. תודה רבה לך.
הכל טוב, תודה.
דוד.
אני מרגיש כמו הורי אחרי שהוא כועס, אז הוא פתאום קורא לילד במילאל או מילרע.
לא, אני אוהב אותך תמיד.
לא, אני לא צריך את האהבה, אני חייב להגיד.
אתה לא צריך, אוקיי. אז לא צריך, אין בלי אהבה.
אתה יכול להתנצל, אבל תעשה את זה אחרי שידור, אני לא צריך את...
לא התנצל.
יש לך על מה להתנצל,
אבל עזוב. אתה יש לך זה, אני באתי ואמרתי דבר אחד.
אבל עזוב, אנחנו לא הסיפור.
אני ב-20, לא, ב-20 ל-20, אני כתבתי מאמר ב-9-9-20-20, כתבתי מאמר בו קראתי לארון ברק להתערב בסיפור.
מה זה קשור בכלל? על זה ביקשתי ממך להתנצל. תתנצל על זה, שהתנהגת עליה בצורה לא נעימה ולא יפה בשידור, זה הכל.
אוקיי, אז אם נעלבת ממני ברמה האישית, כן, אבל אתה כאילו, אתה לא יכול לקטוע אותי.
התנצלות התקבלה.
טוב, אוקיי,
נקסט, קטעתי, יאללה.
שלום לחברת הכנסת גבי לסקי, מרץ.
שלום.
שלום. אני מבין שהדורשת הקמת ועדת חקירה בעניין הצוללות, מה עמדתך בעניין ועדת חקירה, האזנות סתר של המשטרה ללא אישור?
תשמע, קראתי את הידיעה היום, עדיין אין לי את כל הפרטים, אבל זה נראה לי ממש דבר מזעזע. אני, לא רק שיש חוק, והחוק יש לו מלא חורים, כפי שראינו בפסיקה האחרונה של בית המשפט העליון, בעניין אורליך וגולן וכו', אבל הדבר הזה שהמשטרה עושה שימוש באמצעים מעקב ללא צו, עם אישור לא ברור, ללא סמכות של יועץ משפטי, אפילו לא הבנתי איזה יועץ משפטי, זה שערוריה.
אבל השר ברלב אמר שהכל בפיקוח ורשות, שהוא בדק את זה עמקות, הוא הספיק לבדוק והכל בסדר. מה, את לא סומכת על שר הבט"פ?
אני בעניינים האלה לא סומכת על אף אחד.
אז מה יכול להיות שסתם אמר דברים מה שקרה?
אני חושבת שבטח אמרו לו שהדברים נעשו באישור, אבל אני חושבת שמלכתחילה אין סמכות לאף אחד לתת אישור לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים לחדור לטלפונים של פעילים או של אזרחים ללא צו. אני לא מכירה שום סמכות כזאת בדין, ואני חושבת שאפשר בעצמו צריך לבקש תגובות יותר ברורות.
אז הנה, אני אתן לך תגובה. ביקשנו תגובה מרוני אלשיך, הדברים חריפים שנאמרו פה על ידי עורך דין פיני פישלר, וגם על, גם על ידיי, כאילו, כי אנחנו גם על הממד החמישי, מעניין פרשה שקצת נשכחה, וגם על הדבר הזה.
בוא
תגובתו,
נתקדם.
אתה יודע מה תגובתו?
חשבתי שהוא לא רצה.
תגובתו של אלשיך, נו באמת. שלוש נקודות, כאילו הוא עושה מחווה לעינון מגל, נו באמת. אוקיי, רוני, איש הגולה, עוד מצחיק.
תשמע, הדבר, הידיעה היא באמת באמת חמורה, וזה לא העת, זה לא העת לצחוקים בעניין הזה, באמת זה משהו שחייבים לברר, זה פוגע בכל האזרחים, ימין, שמאל, אתה יודע, חופש ביטוי של כולם, וזה משהו שאני חייבת להיכנס אליו כדי לברר איך זה קרה, מי אישר את זה, ואיך אנחנו עוצרים את זה.
עכשיו, לפני שאנחנו עוברים לצוללות, רגע, יש לך שרציתי לשאול...
צוללות?
לא, קודם, חברת הכנסת ריידה רינאוי זועבי, כאילו, מה אתם אומרים, חופש הביטוי שלה ישמר, או שאתם תענישו אותה, על ההצבעה שלה נגד חוק הגיוס?
תראה, אני חייבת לומר שהיא הפתיעה אותנו בהצבעה שלה, בשיאה, אני חושבת שזה לא מקובל בעניינים האלה. אנחנו יכולים לכבד שיש לפעמים מישהו מבינינו שלא יכול להצביע על הצבעה מסוימת, אז אנחנו מדברים על זה, ואנחנו מנסים לעשות הכל כדי שכל אחד יוכל גם לבוא על ידי ביטוי, אבל אני חושבת שזה לא היה ראוי. אני מבינה שיור מרץ ניצן הורוביץ כבר שוחח איתה, ואני מקווה שזה...
אגב, זה ראוי שמפלגות ערביות, ואני אשאל ברצינות, מפלגה ערבית כמו רם, רוב מצביע אינם הולכים לצבא, וגם זה התעסקו בשאלות של גיוס צבאי.
תגיד לי, שאלה אמיתית?
כן, שאלה אמיתית.
נו באמת.
כן, שאלה אמיתית.
תראה, אני אגיד לך משהו.
אני חושב
שחרדים לא תסכים.
רגע, סליחה, דוד, תן לי לשאול את השאלה.
דוד, תן לי רגע.
תנמס את זה.
וואו, נפלתי, לא יודעת מה יותר מעניין, אתם או...
היום נפל בין קוקו ולוקו.
או בין כספית ואינון, אני לא יודעת.
אנחנו.
אתם? אבל תשמע, זה לא שאלה נכונה, כי הרי יש הרבה ח"כים שלא היו עצמאים בחיים שלהם, והם כן קובעים כל מיני עניינים ומצביעים על חוקים שקשורים לעצמאים, או יש...
רגע, אבל ערבי ישראל הם אזרחים מלאים בעינייך, אזרחים מלאים במדינת ישראל.
ב-100%,
ברור. הם חלק מהממשלה? כן, כן. למה החוק הזה לא כולל גם אותם, לפחות לגבי שירות לאומי?
תראה, יש, יש חקיקה, לכאן ולכאן יש גם חוק, החוק הספציפי הזה גם היה דחף של בית המשפט העליון לחוקק אותו, בגלל ההסדרים של
כן, אבל אני שואל אותך שאלה מהותית, לא גבי, אני לא שואל אותך שאלה, כאילו, מה שנקרא השאלה באוויר.
שאלת אותי על החוק הזה ספציפי.
נכון, אבל החוק הספציפי הזה מתקל, לכן אני אומר, האם זה הגיוני שחברי רע"מ, שלא מחויבים, שמצביעים לא מחויבים, לא בשירות צבאי ולא בשירות לאומי, יצביעו על השירות הצבאי או הלאומי של מה שמצביעים חרדים.
אז נתתי לך את התשובה, יש הרבה אנשים, יש הרבה ח"כים שלא מעורבים או שאין להם השלכות לגבי דברים אחרים ומצביעים על זה, זה לא, זה, כשאתה חבר כנסת אתה, יש לך חובה להביא את עמדתך על כל דבר בעניין גם אם זה לא נוגע לך אישית.
כן, אבל את מפחד.
אני לא אוהב את
התשובה
שלי.
אני יכול רגע להתערב, אני יכול רגע להתערב.
אני חושב שאת מתחמקת,
אבל זה מותר. לא, למה? אני חושב שאין את זה, אבל עזוב, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב?
מה אני חושב? אני חושב שיש עם זה בעייתיות, שקבוצות, גם הייתי חושב שיש בעייתיות, ולכן אגב, חרדים לא לוקחים תפקידים ביצועיים בנושאים, נגיד, כמו של חיים ומוות. למה? כי אתה יודע, אם אתה לא לוקח, אם אתה לא נוטל חלק במשחק הזה, אז במשחק הביטחוני, אז יש עם זה בעיה, שאתה תקווה מה יהיה במשחק הביטחוני.
אני שואל ברצינות, גם חרדים.
אני אומר, עדיין חרדים יותר, יש יותר חרדים שמתגייסים לצבא מאשר ערבים ישראלים. אבל שוב, אבל חרדים לקחו לעצמם, תראה, בכל ממשלות ישראל, תשים לב, התפקיד, לא, הם לא יקחו תפקידים, הוא יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ודברים כאלה.
לא, אבל אנחנו לא דברים על תפקידים, דברים על הצבעות.
אני אומר, כל הדבר הזה, כל חוק הגיוס, כל
חוק הגיוס הוא אנומליה, הוא אנומליה,
תראה, אתה שואל אותי, אבל יש לנו פה מרואיין, תרצה לנהל איתי דיון אחר כך איתי, נראה, אני עכשיו מבחינת.
אני נהנית להקשיב, לא,
אני רוצה לשאול אותך. את מבקשת הצעת חוק פרטית להקמת ועדת חקירה לצוללות, את לא סומך שהממשלה תקים את זה שבוע הבא, אולי בגלל המיליארד יורו שנוספו לעסקה?
תראה, אני רואה שהממשלה הזאת, כחלק מההבטחות השינוי, ביקשה לחוקק כל מיני חוקים, גם בעניין הנאשם בפלילים, גם את חוק, גם להקים ועדת ממלכתית בעניין הצוללות, והדברים האלה טרם קרו. אני רוצה לתת רוח גבית מהכנסת, שהדבר הזה אכן יקרה, נאמר שזה יהיה השבוע, אחר כך אמרו שזה יהיה בשבוע, אבל זה יעלה. אני, למען שדברים יקרו, חשבתי שזה נכון להגיש הצעת חוק פרטית, כדי לתת...
כימה.
אם זה לא יקרה, אז שזה יבוא מהכנסת.
לא, אני שואל אותך למה, על בסיס מה את מבקשת ועדת חקירה, כשיש חקירת משטרה, יש גם כתבי אישום בחלקם, אתה יודע, חלק יצאו, על מה את רוצה את הוועדה.
אז אני אגיד לך מה. למשטרה אין את היכולת ואת הידע לחקור את הפגיעה בביטחון ישראל בגלל העסקה הזאת. לכן צריך שהמומחים, אנשים שיכולים
להבין. מה הייתה הפגיעה בביטחון ישראל?
אז אנחנו צריכים בדיוק לדעת את זה. אנחנו צריכים להבין את המחירה של הצוללות למצרים, מה ההשלכות לביטחון ישראל. אתה לא חושב שיש לזה השלכות ביטחוניות?
אני חושב שהגרמנים מכרו את זה, ואני חושב שאין לך יכולת לברר את הדבר הזה, ויותר מזה אני אגיד לך. אני חושב
שאני באמת... אז לי אין, לכן אנחנו צריכים ועדת חקירה.
אבל ועדת החקירה, שכל המנדט שלה לפי ועדת החקירה, זה רק מהחלטת המחליטים, בלי להיכנס להליכי הרכש ממשרד הביטחון, זה צחוק מעבודה. כי את לא יודעת שיש קשר בין עסקת המטוסים הקוריאנית לזה שפנו לקוריאה? למה זה לא בוועדה? זה לא בכתב המנדט של הוועדה. את מותחנה שישחקו בך ככה, בלי להגיד לך את כל הסיפורים ואת כל הפרטים?
תראה, יש, הוועדה הזאת היא באה לבדוק נושא נקודתי שיש לך אלוף, יש גם רוצים לבדוק איך היא תרחש.
אני בא שואל אותך כאילו שאלה מאוד פשוטה, האם צריך לבדוק גם את העניינים הביטחוניים?
צריך לבדוק את הנקודה הזאת. יש תצירים של המון אנשי ביטחון שאמרו שיש בעניין הזה,
שיבואו לדבר איתי, הם לא מוכנים, תגידי להם. תודה לגבי לסקי, עורך מפיק אסף נבו, איציק אהרון, אמג'ד בדר, שאני רומנוף, פריג לחמן, מאור רטה, אנחנו סיימנו, תודה רבה.